רצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים.
חברים, ותודה שהצטרפתם אליי. במשדר היום נעסוק בשאלה כיצד הפכה ישראל להיות מעבדת מחקר עולמית, כל מה שקשור לזריקה. זה כבר לא סוד, ואומרים את זה בריש גלי, גורמים רשמיים בישראל וגם בעולם, שישראל היא מעבדת מחקר עולמית. זה נאמר כשהזריקו, רצו להזריק ביתר סט את חיילי צה"ל, אז אמרו, בוא נראה איך זה ישפיע על אנשים צעירים. זה היה כששרים בממשלה אמרו שהילדים בישראל יהוו מחקר לילדי העולם, וכמובן שראינו את זה בבוסטר, בוסטר שקיבלו בישראל האזרחים, ועדיין לא אושר בעולם. זאת אומרת, ישראל היא מעבדת מחקר, זה ברור, ואנחנו, איך נגיד את זה בצורה עדינה, שפני המעבדה. אז אני הלכתי ובדקתי קצת איך זה קרה הדבר הזה? מה הוביל? מה הדברים שהובילו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום? הכנתי מצגת, התבססתי על כל מיני מחקרים וכתבות שעשו אנשים טובים בדרך, חשיפות שלהם, הגדתי את הכל, ואני אעבור איתכם על זה היום, וננסה לשפוך אור, לראות מה הוביל למעשה, והביא אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אז בואו נתחיל. אז כיצד הפכה ישראל למעבדת המחקר העולמית בזריקה? הנה כמה עובדות שעשויות לשפוך אור על הנושא. אז מערכת הבריאות הריכוזית בארץ והמחשוב המאוד מתקדם שלה יצרו מאגר נדיר של מידע רפואי המבוקש בכל העולם. מבדיקות דם פשוטות ובדיקות שגרתיות ועד לפענוחים של בדיקות מורכבות כמו למשל בדיקת MRI, מתלונות על מחלות רגילות אצל רופא המשפחה ועד ניתוחים מאוד מורכבים בבתי החולים מיום הלידה ולמעשה עד יום מותנו. הכל נאגר ונשמר במחשבי מערכת הבריאות בישראל. וזה הופך את ישראל בעצם להיות מכרה של זהב. מכרה זהב, וככה אנחנו יכולים לעבור ולראות שמערכת הבריאות היא ריכוזית מאוד. זאת אומרת, היא מורכבת מארבעה מבטחים גדולים, זה קופות החולים שאנחנו מכירים, שהם גם ספקי בריאות גדולים, אבל גם הבעלים של בתי החולים, וזה בעצם מרכז את המידע בידיים מאוד מצומצמות. שתיים, המערכת הישראלית הייתה חלוצה עולמית במחשוב המידע הרפואי שלה. כך נוצר שילוב בעצם בין מידע שהולך שנים אחורה ונאגר, הוא מרוכז בידיים חלוצה, מאוד ככה מועטות, בעצם בתוך כל זה נמצא בתוך מערכת מחשוב מתקדמת, וזה ממצב את ישראל כאיזשהו מקור, כן, מאוד מעניין בנושא הזה. שלוש, בשל הרמה הרפואית הגבוהה בישראל, המאגרים כוללים נתונים ברמה גבוהה. עכשיו פה חייבים לציין שישראל פעלה בצורה מאוד אינטנסיבית כדי למצב את עצמה ככזאת בעיני העולם, זה באמת הצליח לה. אז כל הדברים האלה, כל הנתונים בעצם מספקים תמונה רפואית שלמה על כל אחד ואחת מאיתנו. ארבע, המגוון האתני. אז אנחנו יודעים כולנו שאנחנו חברה של קיבוץ גלויות, חברה ישראלית הטרוגנית מאוד, היא כוללת מגוון של עדות ודתות, מה שהופך את המאגר הגנטי והרפואי שלה למאוד מעניין, מגוון ורחב מאוד. בשורה התחתונה, קר שופע למחקר. חמש, בנוסף לכל הדברים האלה, במדינה, וזה דבר מאוד מעניין, קיים מאגר גנטי ענק, מסווג וחשאי ביותר, שנקרא פסיפס, מאגר פסיפס, שבו מרוכזות דגימות דם מקופות החולים של הרבה מאוד ישראלים, וייתכן, והוא כולל גם דגימות ביולוגיות אחרות. אני מציעה לכם לקרוא על המאגר הזה, זה מאוד מאוד מעניין, אני התחלתי לקרוא וככה לנבור בחומר על המאגר הזה, זה מאוד מאוד מסווג ומעניין, ממליצה לכם, אז בואו נתקדם. בריאות דיגיטלית, אז לכאן חותרת או חתרה ההנהגה במדינת ישראל להפוך את הבריאות שלנו לדיגיטלית. כבר ב-2017 הוחלט על השקעה של מיליארד דולר שיועדו לקדם את המחקר הקליני והאקדמי בתחום הבריאות הדיגיטלית, למצב את מערכת הבריאות הישראלית כאחת המובילות בעולם, ולהפוך בעצם את תעשיית הבריאות הדיגיטלית למנוע צמיחה לאומי ומוקד חדשנות עולמי. זאת אומרת שההנהגה בישראל מחליטה, אוקיי, שכל הנושא הבריאותי, הבריאות שלנו, הוא יהיה מנוע הכלכלה הלאומי, אוקיי? זו החלטה הרת גורל, בגלל שבעצם לוקחים דבר שהוא מאוד מאוד פרטי, אוקיי, שלנו, האזרחים, הבריאות שלנו, התיקים הרפואיים שלנו, ואומרים, אנחנו ניקח את הדבר הזה ונהפוך אותו להיות המנוע הכלכלי של המדינה. ופה נוצרים קצת ניגודי אינטרסים, אנחנו תכף ניגע בזה ונראה איך זה הלכה למעשה קורה. אז היינו. אוקיי, אז אנחנו בעצם קופצים לינואר 2020, לפני פרוץ הקורונה, וחשוב לי לציין שזה לפני פרוץ הקורונה, זה מאוד מאוד חשוב שתזכרו את הסדר הכרונולוגי של הדברים. בעצם על הפרק, מיידי, עובדים בצורה ככה מאוד מאוד אינטנסיבית, לשפר את המצב שהוא גם ככה מצוין, אבל לשפר אותו, לקחת אותו עוד צעד קדימה, וזה בעצם שיפור המחשוב במערכת הבריאות, שדרוג התיקים הרפואיים באיחודם לשפה אחת, ושוב אנחנו חוזרים למיזם פסיפס, אותו מאגר גנטי של כל אזרחי ישראל, שימו לב איך מנסחים את זה, לצורכי מחקר ופיתוח, אוקיי? מאוד חשוב. בעצם ממשלת ישראל חותרת לדבר שנקרא רגולציה מתקדמת. עכשיו, רגולציה מתקדמת זה נשמע מונח ככה יפה, אבל מה זה אומר הלכה למעשה? הסרת החסמים והגברת הנגישות לחברות מסחריות אל המידע העצום הקיים במטרה לממש את הפוטנציאל הגלום בנתונים. וואו, איזה משפט מטורף. זה באמת ככה משפט עלום. אבל אם בעצם אנחנו מסתכלים יותר לעומק מה המשפט הזה אומר, אז הוא אומר שמדינת ישראל התחילה להזיז הצידה כל מיני חסמים כהגדרתה, שהיוו, בוא תגיד, מכשולים למטרה הזאת שהם יעדו לעצמם להכניס לכאן את ענקיות התרופות וליצור כאן איזשהו קר כלכלי שמתבסס על הבריאות שלנו. עכשיו אנחנו נראה מי החסם הגדול ביותר שהם הסירו דקה לפני פרוץ הקורונה. בואו נראה. אז הבנתם, לפני כבר יותר משלוש שנים, כיוונו בארץ להכשרת הקרקע, חדירה קלה של גורמים מסחריים בתחום הרפואה, הם הביג פארמה, כדי להשתמש במאגרים הרפואיים הנדירים של מדינת ישראל. חברים, הסכנה היא ברורה ומיידית. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לגבול, הגבול העדין כל כך בין הפוטנציאל לשדרוג שירותי הבריאות והכנסות של מיליארדי שקלים למערכת, לבין חשש לפגיעה בסודיות הרפואית של הציבור והבטחת זכויות הקניין שלו. החשש הגדול והסכנות מהמימוש או מהשימוש, סליחה, במידע הרפואי שלנו, תועלת אל מול הגנה, אינטרס הציבורי אל מול זכויות הפרט. וכאמור, זה היה אמור להיות על הפרק ולעדעד באלף נורות אדומות על מה שעומד להתרחש. אז איך הם מקדמים את זה? הם גורמים בפברואר 2020, שימו לב, ממש שנייה, אפילו לא דקה, שנייה לפני פרוץ הקורונה, להתפטרות של ועדת הלסינקי. ועדת הלסינקי, אותה ועדה שאמורה להגן עלינו ובעצם להיות איזשהו חוצץ בכל מה שקשור לניסויים קליניים רפואיים בבני אדם. הסיבה להתפטרות, מנכ"ל משרד הבריאות דאז משה בר סימן טוב, להפקיע מהוועדה את מרבית סמכויותיה, פשוט וקל, ולכן הוועדה מתפטרת ומשרד הבריאות בעצם מחליט שהוא נפטר מכשול המטרד הגדול הזה שנקרא ועדת הלסינקי, מחליט ששום דבר לא יעמוד בדרכו, כדי לקצר ככל האפשר את תהליך האישור של הניסויים הקליניים, ובכך לאפשר לחברות התרופות להכניס את מוצריהן לשוק במהירות מרבית. כי מי בעצם צריך מנגנון בקרה כזה, שעוד עלול להוכיח לנו שהמחקרים או הניסויים בבני אדם הם לא כל כך טובים או מסוכנים. לא צריך את זה, בואו נזיז את זה הצידה. ושוב אני מזכירה, פעם שלישית, שמדובר על פברואר 2020, לפני פרוץ הקורונה. אז מה מאפשר בעצם ביטול הוועדה? ביטול הוועדה מאפשר בעצם הכנסת תרופות ומוצרים רפואיים במהירות C וללא הפרעות מיותרות. הוא מאפשר גם קידום תהליך אישור ניסויים קליני בבני אדם במהירות C וללא הפרעות מיותרות. בעצם הפיכת ישראל לחצר האחורית של המחקרים שלא קיבלו אישור אתי בשום מקום בעולם המערבי. אז חברים, מה שקורה בעצם זה במילים אחרות, המהלך הזה מביא להפקעת זכויות אדם. זה מה שזה מביא, אנחנו מתקדמים לראות איך זה הלכה למעשה, מה קורה. אז המידע הוא לא מוגן, ומה קורה לפרטיות שלנו בחסות הקורונה? אז אנחנו זוכרים את האזיקים האלקטרוניים, את איכוני השבק, את העברת המידע הרפואי של האזרחים לחברות זרות, מצלמות ומתקני ריגול שמתעדים כל צעד שלנו ושומרים את המידע במאגרי ענק שרובם אינם מפוקחים. זאת אומרת, המידע האישי שלנו עובר מיד אל יד, בלי ביקורת, בלי מעצורים, ובלי שמישהו יעשה לדבר הזה סוף. חלום בלהות שמתגשם. אז המידע הגנטי של ישראל, האם הוא יכול להגיע לידי האויב? אז כאן יש שני סיפורים של חברות ישראליות שעוסקות בתחום המחקר הגנטי, שבעצם החברות האלה בתחילת משבר הקורונה מתחילות או מביאות רעיון להקים מעבדות של בדיקת קורונה PCR, בדיקות PCR, ובעצם זה נהדר מבחינת המדינה, זה נפלא, הם מציעים כמות מטורפת של בדיקות בכל יום, משהו כמו 15,000, 12,000, 15,000 בדיקות כל יום, זה משהו שהמדינה לבד לא יכולה לעמוד בו, והיא צריכה רק לשלם להם. אז לכאורה זה נשמע ממש פנטסטי, אבל בפועל מה שקורה זה שאל החברות האלה חוברת חברה נוספת שנקראת BGI, זאת חברה סינית שאפלה ופלה, גם היא עוסקת במחקר גנטי. והחברה הזאת היא לא סתם שחקן שנכנס, היא שותפה פעילה מאוד של שתי החברות האלה שהשם שלהן כתוב כאן, ובכל מה שקשור להספקת ציוד, מטושים, חומרים, מכונות, הכשרת עובדים, הכל 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 הם מביאים, פשוט נראה כמשהו שהוא מדהים, אבל לא ככה דבר, החברה הזאת הסינית, היא חברה שמציעה לא רק לישראל, אלא לעוד מדינות בעולם, היא מציעה להם את השירותים שלה, ואפילו לפעמים במדינות מסוימות, אפילו בחינם. אז מה לחברה כזאת ולהציע שירותים כאלה בחינם? מדינות רבות בעולם, שגם בהן פעלו חברות סיניות, מבינות היטב את הסכנות שתומן בחובו החיבוק דוב הזה, ומפסיקות לשתף פעולה. לא כך בישראל, שם ממשיכים לתחזק את הקשר המסוכן הזה. אז החיבוק הסיני בחסות הקורונה, החברה הזאת BGI, היא נותנת, כמו שאמרתי קודם, לחברות נוספות, סליחה, למדינות נוספות, היא מציעה את אותה עזרה כביכול להקים מעבדות, וחשוב לזכור, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שבסין אין חברה שהיא פרטית, הממשלה יכולה להגיע לכל מידע, כן? תיאורטית, היא יכולה להגיע לכל מידע, ויכול מאוד להיות שהמידע הגנטי הנאסף בישראל, עלול להגיע גם אל הצבא הסיני. זה יכול לקרות. ובואו נראה מה הדבר הזה אומר. או יכול להגיד, כן? תוצאות הרות גורל. חברים, מה שעלול לקרות, זה סנריואים, כן? אף אחד לא אומר שזה יקרה, אבל דברים שיכולים לקרות. למשל, מה עלול המשטר הסיני לעשות עם המידע הגנטי הזה? האם יוכל להכניס למשל או להנדס נגיף במעבדה שפוגע בבני אדם לפי מאפיינים גנטיים, למשל, נגיף שפוגע ביהודים? אולי. והאם ייתכן שאיסוף החומרים הביולוגיים והקמת מאגרי DNA ישרתו או כבר משרתים את עשירי העולם? למשל, היום כבר ידוע שאנשים וילדים נחטפים בשביל איברים, אוקיי, לקצירת איברים, זה נורא, זה היום ונורא, אבל זה דברים שקורים. האם יכול להיות שמאגר כזה של DNA בעצם מעלה מדרגה את כל הנושא הזה של חטיפות, ופה תהיה כבר חטיפה ממוקדת, אם יש לו מישהו עם DNA, עם מאפיינים מסוימים שמתאימים לכזה, לאזרח כזה או אחר, בעצם האזרח הזה הופך להיות סוג של מטרה, והדבר הזה הוא מסוכן מאין כמור, באמת דבר שהדעת לא מסוגלת לסבול, אבל המהלכים שנעשו במדינת ישראל עלולים להביא אותנו לנקודות האלה. זה דבר שיכול לקרות. ידוע שבן אדם שככה נעלם, אז מחפשים אותו שבועיים, ואחרי שבועיים הוא מוגדר כמת. ולכן, היעלמות כזאת של אנשים יכולה בהחלט לקרות, והדבר הזה הוא דבר סופר מסוכן. זהו חברים, אז עד כאן הסקירה שלי, שככה עברתי איתכם פחות או יותר על תהליכים שקרו בשנים האחרונות, בעצם הביאו, גרמו לכך שישראל הפכה להיות מעבדת המחקר העולמית. אנחנו ראינו ביחד שהדבר הזה הוא לא מקרי, כן? אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, בחסות הקורונה רצינו לעשות כל מיני מהלכים, להיות ראשונים, כמו שניסו למכור לציבור בישראל בתחילת המשבר. לא כך הדבר, אנחנו רואים שנעשו צעדים ברורים מאוד, מובנים מאוד, לאורך כל הדרך, שבעצם הביאו אותנו בצורה מאוד מתוכננת וסיסטמטית לנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, שישראל היא מאבדת המחקר העולמית, וקר לרווחים כלכליים גדולים מאוד, ולאו דווקא לאזרחי המדינה, אלא לגורמים אחרים. חברים, אני ריכזתי לכם כאן את המקורות שנעזרתי בהם, אותם אנשים שבאמת ישבו, חקרו וכתבו. אני אפרסם לכם את המצגת הזאת, ותוכלו להיכנס ולקרוא. כל אחד מהאנשים האלה עשה באמת עבודה נפלאה במחקר שלו ובפרסום של הדברים. אני לא נכנסת כרגע למניעים של כל אחד ואחד, יש כאלה שמניעים כאלה ואחרים, לא נכנסת לזה. זה המקורות שאני ככה נעזרתי בהם וקראתי. ובחלק השני, אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי ולהמשיך להתעדכן, אם זה בטלגרם, בשתי הקבוצות שלי בערוץ ובקבוצה השקטה, אם זה בערוץ שלי בלייב 528, ועכשיו גם ערוץ יוטיוב חדש, אולי מוגבל בזמן, אולי לא, אבל גם לשם יגיעו כל הסרטונים שלי והאינפורמציה שאני מעלה ואוספת בשבילכם. זהו חברים, תודה שהייתם איתי כאן היום, ונתראה במשדר הבא. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים